הרכיב? למה?
כי הוא היה...
עסקנו בשאלה הזאת?
כן.
כן?
כי... זה דבר לתנאם,
טוב, אז אפשר לנסות. הסיפור שעומד לפנינו עכשיו הוא סיפור ארוך אחד, סיפור במשמעות של, שדיברנו עליה כבר פעם, יחידה סיפורית בתוך הסיפור הגדול על יוסף ואחיו. בקיצור, סיפור. הסיפור שעומד לפנינו עכשיו, שראשיתו בתחילת פרשת מקץ, הוא אחד הסיפורים היותר ארוכים בסיפור יוסף ואחיו כולו, והוא חותם, תגידו את מה הוא חותם, נראה אם אתם עוד זוכרים, את מה? את החלק השני או את החטיבה השנייה בסיפור יוסף ואחיו. כלומר, הוא בעצם הסיפור השלישי בחטיבה השנייה, הסיפור החותם את תולדות יוסף במצרים, כאשר משפחתו של יוסף בחטיבה הזאת נעלמת מאופק הסיפור. ובסיפור הזה, כמובן, אחרי כל הגלגולים שעבר יוסף במצרים כעבד, כאסיר, הוא זוכה לעלייה מטאורית, ואנחנו נקרא את הסיפור. אחד לי בפשע בתנח שלך, תודה. רוצה שלי? אחד את מסתובב אליי. כן, בואו נקרא. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעה. וישן, ויחלום שנית, והנה שבע שיבלים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות. והנה שבע שיבלים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן, ותבלענה השיבלים הדקות את שבע השיבלים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעה, והנה חלום. ויהי בבוקר, ותיתם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. ודבר שר המשקים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום, פרעה כצף על עבדיו, ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופי. ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא איש כפתרון חלומו חלמנו, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, ונספר לו ויסתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. ויהי כאשר פתר לנו כן היה, אותי ישיב על קני, ואותו שלח. וישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויריצוב מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. וידבר פרעה אל יוסף, בחלומי הנני עומד על שפת היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר ותראינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן דלות ורעות תואר מאוד ורקות בשר, לא ראיתי חהנה בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשונות הבריאות, ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהן רע כאשר בתחילה, ועיקץ. וערב החלומי, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד מלאות וטובות, והנה שבע שיבולים צנומות דקות שדופות קדים צומחות אחריהן, ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות, ואמר לחרטומים, ואין מגיב לי. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד, את אשר האלוהים עושה יגיד לפרעה. שבע פרות הטובות, שבע שנים הנה. ושבע השיבולים הטובות, שבע שנים הנה. חלום אחד הוא. ושבע הפרות הרכות והרעות העולות אחריהן, שבע שנים, שנים הנה. ושבע השיבולים הריקות שלופות הקדים יהיו שבע שני רעב. והוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוהים עושה הראה את פרעה. הנה שבע שנים באות, צבא הגדול בכל ארץ מצרים. וקמו שבע שני רעב אחריהם, ונשכח כל הצבא בארץ מצרים, וחילה הרעב את הארץ, ולא יוודע הצבא בארץ מפני הרעב ההוא אחריכם, כי כבד הוא מאוד. אז אל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר נעים האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. יעשה את פרעה ויפקד פקידים על הארץ, וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הצבא, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, ויקברו בר תחת יד פרעה, אוכל בערים ושמרו, והיה האוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים, ולא תיקראת הארץ ברעב. ולתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא איש חזה אשר רוח אלוהים בו, ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פי חיישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בבגדי שש. ויסם רביד הזהב על צווארו, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקרו לפניו אברך. ונתן אותו על כל ארץ מצרים. ויום על פרעה יוסף, אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. ויקרא פרעה שם יוסף, כאתנת פענח, וייתן לו את אתנת בת פוטיפר הכהן און לאישה, ויצא יוסף על ארץ מצרים. יוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה מלך מצרים, ויצא יוסף לפני פרעה ויעבור בכל ארץ מצרים, וטס הארץ בשבע שני הצבא לקמצים, ויקבוץ את כל אוכל שבע השנים אשר היו בארץ מצרים, ויתן אוכל בערים, אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה, ויצבור יוסף בר ככל הים הרבה מאוד עד תחדל לצבור כי אין מספר. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן און. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ושם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ פרוניי. ותכלנה שבע שני הצבא אשר היה בארץ מצרים, ותכלנה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף, ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים, היה לחם. ותירב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעה ללחם, ויאמר פרעה לכל מצרים, לכו יוסף אשר יאמר לכם תעשו. והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים, ויחזק הרעב בכל הארץ. בואו נחזיק טובה למחלק הנוצרי של הפרקים, שידגיש שפה הוא חייב לסיים את הפרק הארוך הזה, פרק באמת של 57 פסוקים, ולמרות שבחלוקה של המסורה אין שום סימן שמשהו משתנה, כן? זה המשך אותה פרשת מסורה ארוכה, כל פרשת מקץ באגב היא פרשת מסורה אחת ארוכה, כי הפרשה השנייה, פרשת המסורה השנייה באורכה בספר בראשית, אולי בכל התורה כולה. מה? מישהו יודע בת כמה היא? בת 146 פסוקים, כולה פרשת מסורה אחת. יש פרשת מסורה אחת ארוכה ממנה בשני פסוקים, 148 פסוקים, מי יודע איזו היא? לא יצא נכון. אם כן, מבחינת המסורה, למרות שאנחנו עוברים כאן באופן ברור ליעקב ולבניו, זה המשך ישיר באותה פרשת מסורה, חלק של הפרקים, ירגיש שחייבים פה להתחיל פרק חדש, ואכן ברגע ששמו של יעקב מופיע, וירא יעקב, אחרי הרבה מאוד פסוקים, פרקים, פתאום חזרנו אל משפחת יעקב, אל יעקב ואל בניו, כאן מתחיל פרק חדש, כאן מתחיל סיפור חדש, וכאן מתחיל גם, לפי ההגדרות שלנו, מתחילה חטיבה חדשה בסיפור יוסף ואחיו. בכל אופן צריך לשים לב לדבר הבא, הפסוק האחרון בחטיבה שלנו, שהיא החטיבה השנייה, מהווה גשר אל החטיבה השלישית. כי כשאתה קורא שהרעב היה לא רק במצרים, אלא היה רעב עולמי, זה כתוב בכל, בסוף הסיפור שקראנו, והפסוק נמזד, והרעב היה על כל פני הארץ. ובפסוק נמזיים אתה קורא, בכל הארץ באו מצרימה, לשבור על יוסף, כי חזק הרעב בכל הארץ, אז מיד אתה מתעורר לשאול, מה? האם הרעב, אם הוא פגע בכל הארץ, אז הוא פגע גם בארץ כנען, ואם כל הארץ באה למצרים, אז אולי גם משפחת יעקב באה למצרים? ככה אתה שואל את עצמך, ומיד אתה מקבל תשובה בראש הסיפור הבא, בראש החטיבה הבאה. ויאמר יעקב, כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? שמעתי שיש שבר, תרדו למצרים, תביאו לנו אוכל. כלומר, באמת, יש כאן איזה מעבר טבעי בין תיאור הרעב בכל הארץ והעובדה שכל הארץ באו מצרים על שבור שבר לבין ירידת משפחת יעקב לעשרת האחים של יוסף שיורדים למצרים לשבור שבר. אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל המעבר הטבעי הזה הוא בעצם גורם לכך שאנחנו פה 22 שנה לידינו את יוסף והזנחנו את משפחת יעקב. אתם שמים לב למה שאמרתי? כן, למה 22 שנה? יוסף היה בן 17 כשהוא נמכר, בן 30 קראנו בעומדו לפני פרעו, אם כן, 13 שנה היה יוסף במעמד של עבד או במעמד של אסיר בבית הסוהר, את החלוקה הפנימית אנחנו לא יודעים בדיוק. אנחנו יודעים שבית הסוהר הוא היה לפחות, אמרנו את זה כבר, לפחות 3 שנים, לפחות. מאיפה אנחנו יודעים בפסוקים? מקץ 2 ימים כך פותח הסיפור שלנו, זה הארכת מאסר שניתנה ליוסף, ועוד ימים, מדובר שהוא היה ימים בבית הסוהר יחד עם שר המשקים ושר העובדים, אבל יכול להיות שיותר, כי נראה מפרק למד פס מסופו שהיה תקופה מסוימת שיוסף היה בבית הסוהר לא כמשרתם של שר המשקים ושר העופים. שנה אחת הוא היה משרתם של שר המשקים ושר העופים, ושנתיים אחרי שהם השתחררו מבית הסוהר, כלומר אחד השתחרר ואחד השתחרר בצורה קצת אכזרית, ועוד לפני כן הוא היה בבית הסוהר בלעדיהם. כמה אנחנו לא יודעים, בכל אופן זה 13 שנה. אחרי 13 שנה הוא יוצא מבית הסוהר, ביותו בן 30, ומיד מתחילות 7 שנות הצבא, אז הוא בן 37, והתחילו שני הרעב לבוא, אמנם לא כתוב כמה, אבל בהמשך אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בשנה השנייה לרעב, אז אנחנו אם כן מגיעים להיותו של יוסף בן 39, ואלה הם 22 השנה, שיוסף היה במצרים בלי לראות את בית אביו. עכשיו, כל התקופה הזאת, או נאמר אחרת, ברגע שנגמר הסיפור על 22 השנה האלה של יוסף, הסיפור חוזר אל המשפחה, יעקב ואל בניו. אבל הוא חוזר אל יעקב ואל בניו בלי לתאר את מה שקרה ליעקב ולבניו במשך אותם 22 שנה. חוץ מדבר אחד, דיברנו עליו כמדומני, לא תזכירו, חוץ מדבר אחד שהכתוב כן מתאר במשכותם 22 שנה, מה? תולדות משפחת יהודה. מה אירע ליהודה במשך 22 שנה? יהודה וביתו הכוונה. זה הדבר היחיד שכתוב בפרק למד ח' השלים, בעצם כתחליף לתיאור המשפחה כולה. אין שום תיאור על מה שקרה 22 שנה ליעקב ולבנם, אבל יש תיאור מפורט לפרק שלם מה הראה באותם 22 שנה ליהודה ולצאצאיו. יהודה התחתן, נולדו לו שלושה בנים, שניים מתו, תמר, נולדו תאומים, כל זה ממלא את הפער של 22 שנה. במילים אחרות, פרץ וזרח הם פחות או יותר בני גילם של מנשה ואפרים. כי כמו שנאמר על מנשה ואפרים שנולדו בטרם בו שנות הרעב, כשיוסף היה בן 37, נולדו לו שני הבנים האלה, הם לא תאומים, אז הם נולדו בזה אחר זה, אבל זאת אומרת, הם נולדו בטרם בו שנות הרעב, בערך באותם שנים נולדו גם בניו של יהודה. כי אם בו שנות הרעב, אנחנו נותנים את יהודה כבר בבית אביו, יחד עם כל האחים, חזר אל המשפחה. ושני הבנים פרץ וזרח נראה שנולדו עוד בהיותו של יהודה, מחוץ לתחום המשפחה, באדולם, באזור אדולם. ואם כן, הם בני אותו גיל, אמרנו פרץ וזרח ומנשה ואפרים. טוב, כמו בסיפור הקודם, גם בסיפור הזה, הנושא המרכזי הוא מה? כלומר, מה? חלומות. חלומות ופתרונם. זה נושא שמלווה אותנו מתחילת הסיפור בעצם, שאלת החלומות והפתרון שלהם. ותמיד זה בצמד, כמו שראינו בפרק למד זין, יוסף חולם צמד חלומות, כנראה בסמיכות רבה של זמן, ומספר אותו את שני החלומות לאחיו. שר המשקים ושר הרוסים חולמים צמד חלומות באותו לילה, ופרעו גם הוא חולם צמד חלומות באותו לילה, כשבין שני החלומות יש יקיצה. המקרה של החלומות של פרעו הוא המקרה היחיד בתנ"ך שבו אנחנו שומעים את החלומות פעמיים. פעם מפי התורה עצמה, ופעם מפיו של החולם של פרעו. בכל שאר המקומות בתנ"ך מה המצב? אנחנו שומעים רק פעם אחת על החלום, אבל השאלה היא מי בכל המקומות? מהחולם או מהמספר? מהמספר הכוונה מהסיפור, מה? תמיד אנחנו שומעים את החלומות מהחולם, תמיד. הנה, הפרק הקודם, שר המשקים ושר עושים, כתוב ששניהם חלמו חלום בלילה אחד, איש כציפרון חלומו, ואז יוסף שואל אותם, מדוע אתכם זועפים היום? ומספרים לו את החלומות. אז הם מספרים לו את החלומות. מה? והנה סולם מוצר, אתה צודק. למה אני לא חשבתי על החלום של יעקב, אם הוא תגיד אותה? מה? לא, רציתי להגיד, אמרתי משפט שתפסתם אותי בטעות. אמרתי, בכל המקומות שמסופר שיש חלומות, מדווחים חלומות במקרא, הם מדווחים מפי החולם. אבל הנה, תפסתם אותי, אמרתם, לא, חלום יעקב. חלום יעקב מסופר מפי, בלשון הכתוב, לא בלשונו של יעקב. זה נכון, אבל בכל אופן אני, יש סיבה למה לא זכרתי את זה. בדיוק, חלום יעקב הוא מבחינתנו איננו בגדר החלומות של סיפור יוסף ואחיו. גם אלה חלומות נבואיים, אבל לא באותה משמעות של חלום יעקב. חלום יעקב זאת נבואה ממש. השם מדבר ליעקב, יעקב, התיאור של המצב החיצוני של הנבואה הוא בחלום. בחלום הדבר בו. וגם החלום של אבימלך, השם מדבר אל אבימלך, וגם לבן, לבן דווקא אומר, מספר בעצמו מה, מה השם אמר לו. אבל זה לא משנה, יש חלומות שבהם השם מדבר אל אדם. בין אם הוא נביא, כמו יעקב, בין אם הוא לא נביא, וזה לצורך מסוים, כמו אבימלך. אבל החלומות שאנחנו עוסקים בהם פה בסיפור, אף על פי שהם חלומות נבואיים, במובן הזה שאלוהים נותן אותם לאדם כדי ללמד אותו משהו על העתיד, כדי לרמוז לו דברים חשובים, הם אינם חלומות נבואיים במלוא משמעות המילה, ולא נבואה, השם איננו מדבר עם האדם, אלא נותן לו איזה מפתח, איזה כלי לחיזוי העתיד. אבל אין כאן, השם לא מופיע בחלומות האלה, בשום חלום, לא בחלומות של יוסף, לא בצמד החלומות של יוסף, לא בצמד של שר המשקים ושר האופים, ולא בצמת של פרעה. לכן, לא, לכן החלום של יעקב מבחינתי הוא, הוא לא, לא עונה על הקריטריונים של חלום. זה לא חלום, זאת נבואה. כולל הסולם שהוא ראה. זאת נבואה גמורה. עכשיו נחזור לעניין החלומות. החלומות הרגיל, החלומות הלא, אני לא יכול, אין לי מה לדבר עליהם, אני לא יודע איך לקרוא להם. החלומות הלא נבואים, הם כן נבואים. אבל הם אינם מה? הם אינם נבואות ממש. וצריך להבחין את ההבחנה הזאת. ירמיהו, כשהוא צועק על נביאי השקר, מתברר שירמיהו לא חושב שכולם היו שקרנים גמורים. חלק מנביאי השקר בדורו של ירמיהו אכן סיפרו דברים שהם חלמו, וחשבו שמה שהם חלמו זה נבואה. וירמיהו אומר להם, זה לא נכון, לא כל מה שאדם חולם זאת נבואה. מה לצא זה נתברו, צועק עליהם. איך אתם משווים את החלומות שאתם חולמים לנבואה אמיתית? נבואה אמיתית על הכל דברי כאש נאום השם וחפתי שיפוצץ סלה. והחלומות זה דברים, דברים בטלים. אז לא כל החלומות זה דברים בטלים, אבל החלומות, גם שיש בהם יסוד נבואי, הם אינם בגדר נבואה ממש. לעומת זאת, נבואה ממש ניתנת לנביא לעתים בחלום, אבל זאת נבואה. איך להגדיל ואיך להבחין ביניהם, זה לא המקום. ירמיהו מטפל בזה באריכות, בגלל הטשטוש הזה שהיה בדורו, בין כל מיני חולמי חלומות שבאו ואמרו חלמתי חלמתי, לבין הנבואה האמיתית, שהיא דבר שאי אפשר לא, לא להכיר בו. אז איך נקרא לחלומות האלה? חלומות סמליים נבואיים, אוקיי? כך נקרא להם, לעומת חלומות אחרים שהם נבואה גמורה. ובכן החלומות הסמליים הנבואים שמתוארים במקרא תמיד מסופרים מפי החולם. ופה זה המקרה היחיד שהתורה מספרת מה ראה פרעה, ואחר כך פרעה חוזר ומספר את זה ליוסף. כשהתורה מספרת מה ראה פרעה, זה פירושו של דבר שהיא מעמידה לפנינו מסך ומקרינה על המסך את מה שפרעה ראה, שאנחנו כאילו שותפים לחוויית החלום. אמרתי לכם בשבוע שעבר שבחקר החלומות, שהוא מאוד מתפתח בזמן האחרון, החוקרים לא יכולים לחלום על דבר כזה. הם יכולים לדעת מתי האדם חולם, הם יכולים לדעת אולי כל מיני דברים על מצבו של האדם החולם בשעה שהוא חולם, איזה מתח זה יוצר אצלו, האם זה חלום שמעורר אצל התרגשות או חלום מנוח, כל מיני דברים הם יכולים לדעת. איך? באמצעות כל מיני אלקטרודות שמחברים לראש והן מודדות את הפעילות האלקטרומגנטית של המוח ואת האיפוף של האישונים בזמן השינה ואת קצב הדופק, כן, בזמן שאדם חולם. אדם יכול לקבל אפילו התקף לב בגלל חלום. אתם יודעים את זה? חלומות זה דבר מסוכן יכול להיות. כן, כי אדם יכול לראות חלום מאוד מבהיל ולקבל התקף לב מרוב בהלה. חלומות יכולים להיות מאוד מאוד מרגשים. אדם, הרבה פעמים אדם יכול להתעורר שטוף זהה בגלל חלום שהוא חלם. וכל הדברים האלה ניתנים למדידה ולבדיקה ולדיווח במעבדות מיוחדות שנקראות מעבדות שינה. אחת נמצאת בירושלים, אחת נמצאת אני חושב בחיפה, ומסתבר שגם בתל אביב יש מעבדות שינה. זה נושא מאוד מעניין. אבל דבר אחד, חוקרי השינה והחלומות אינם יכולים. הם לא יכולים לראות על מסך את מה שהחולם חולם. ולא, גם אני לא חושב שאי פעם יוכלו לעשות את זה בעתיד הנראה לעין על כל פנים. זה דבר שהוא מחוץ לגבולם של החוקרים של החלומות. הם לא יכולים להיכנס למוח של החולם, כמו שלא יכולים להיכנס למוח של אדם בשעה שהוא חושב, כן? ואולי נאמר בזמות זו מילה אחת על המכשיר שנקרא פוליגרף, או בעברית מכונת אמת. ממש בחדשות נתן בימים אלה המכשיר הזה. אתם בטח לא שומעים חדשות, אתם לא יודעים למה אני מתכוון, אבל אבל לא, לא משנה, זה לא חשוב.
מה?
ההדלפה, ההדלפה הנוראה שעומדת למוטט את מוסדות השלטון, לא בצחוק, זה רציני, זה דבר, זאת הדלפה, הדלפה גורלית. כמובן שמי שזה נוגע אליו, אז הוא מאוד כואב. רוצים להוריד אותו מהשלטון, בדיוק זאת הכוונה של המדליף, אין שום ספק. ואני לא חושב שמישהו מכחיש את זה, רק שמי שמשתמש בהדלפה הזאת אומר, על כן, על זאת ראוי להוריד שלטון על הדלפות מהסוג הזה. למה שנבחר במישהו ואחר כך יתברר לנו למחרת הבחירות את מה שהמדליפים יגידו לפני, עדיף לדעת את זה לפני הבחירות. טוב, אני לא קובע פה עמדה פוליטית, ואני לא אומר אם ההדלפה היא מרושעת ושקרית וזדונית, או שהיא רק ביטוי מסוים, אבל לכל פנים זה באמת הדלפה מאוד פרובלמטית, כי פירוש הדבר שמי שיושב על מידע חסוי מחליט להשתמש בו בצורה סלקטיבית ולהחליט לשחרר את המידע הזה בזמן ובמקום שהם יכולים לשנות גורלות, גורלות עצומים של עם, של מדינה, של פוליטיקה, של מפלגה, של ממשלה, דברים רציניים מאוד, ולכן הוחלט לבדוק מי הוא המדליק. איך יבדקו את זה? טוב, אז אפשר לדעת, המידע היה ביד 30 איש, אז כל אחד מהם הוא באופן פוטנציאלי המדליק. איך נדע? נבדוק אותם בפוליגרף. פוליגרף היא מכונת אמת. זה נשמע רע, אפילו אם אתה לא מדען דגול, שאפשר לבדוק מושגים של אמת ושקר בנפש האדם באמצעות מכשיר. זה נשמע רע מאוד. ובואו אמר לכם, לפנינו תופעה די מעניינת של אימוץ מנהג של, של עמים פרימיטיביים בימי קדם בשיטות משפט מודרניות. לשיטת המשפט הזאת קוראים בלועזית אורדיל. אורדיל. שמעתם פעם הזה? את המונח אורדיל. באנגלית הוא מתפקד ונשב עד היום בצורה הזאת. המקור הוא בגרמנית עתיקה, ששם נקרא אורדל, אורדל, אורדל. והמשמעות של אורדל בגרמנית העתיקה, פירושה היה משפט האל. מה הכוונה? במקום שבית משפט הרגיש שידיו כבולות מלגלות את האמת, נוצרו בעמים רבים טכניקות של משפט האל. כלומר, לברר את האמת באמצעות איזשהו טקס ובדיקה גופנית של העבריין או של התובע או הנתבע, לא משנה, מי שהיה צריך לבדוק אותו, ולפי זה לקבוע אם הוא דובר אמת או משקר. אצל הבדואים, עד היום, המנהג הזה קיים אצל הבדואים, אני לא יודע אם, איפה ואיך, אבל עד היום אצל שבטים בדואים מסוימים משתמשים בזה, קוראים לאורדל בשעה. והבדיקה היא שהנחשב צריך ללקק מתכת לרדת. נו, אז מה ליקק? מה הלאה? אז באופן תיאורטי זה ככה, אם הוא נכווה, סימן שהוא שיקר, אם הוא לא נכווה, סימן שהוא דיבר אמת, אבל מה פרוש הוא לא נכווה? זה מתכת לוהטת, איך אפשר לא להיקוות? אז זה קצת, זה לא בדיוק ככה, הכוונה היא זאת. אם הקביעה שלו ניתנת, היא מתרפאת מהר, היא לא בדרגה מאוד גבוהה, ותוך שלושה ימים היא מתחילה להירפא, אז הוא דיבר אמת. אבל אם הקביעה שלו הייתה חמורה, והיא לא מתחילה בתהליך של ריפוי מיידי, סימן שהוא שיקר, בשעה. האורדיל המקובל ביותר באירופה, באירופה אגב עד המאה ה-18, ה-19, בכל ארצות אירופה זה היה נוהג. בדרך כלל היו מומחים לעשות את האורדל, תמיד זה היה קשור במשהו לוהט. היה צריך ללכת, לצעוד על איזה פח או איזה מסכת לוהטת. ושוב, השאלה, הקביעה כך, הקביעה בדרגה כזאת, הקביעה בדרגה אחרת. אצל הבבלים הקדמונים, האורדיל היה שזרקו אדם לנהר. גם באירופה זרקו מכשפות, זה היה אורדיל למכשפות. אבל זה היה הפוך, לא משנה, אני לא אכנס אתכם לפרטים. מה העיקרון של הדבר הזה? מה העיקרון של הדבר הזה? אז כלפי ההדיוטו, העיקרון היה שמוסרים את המשפט ביד הקדוש ברוך הוא, כלומר ביד האל. הוא יקבע, הוא יורה לנו את הדרך שבה נלך. דיינו, אם הוא יגרום לפלוני הזה שדרך על ברזל לוהט או ששם כף לוהטת על הלשון או שזרקו אותו לנהר או שיש כל מיני אורדלים, באמת כל מיני. יש אפילו אורדלים שאין בהם תכונת נזק גמורה. באירופה היו נותנים למזדק, אם זה היו עבירות קלות, לא דברים חמורים, לכל כמות רצינית של לחם וגבינה. תמים, אם הוא היה נחמק, סימן שהוא אשם. לא היה נחנק, סימן שהוא לא אשם. אז הוא אין טוב, זה לא אנחנו נחליט, הקדוש ברוך הוא יחליט, כי מה באמת, אבל האמת היא, שמאחורי כל הטכניקה הזאת, יש איזשהו יסוד פסיכולוגי, מדעי, אמיתי. אמיתי. די. אדם שנמצא בחרדה, שהוא לא דובר אמת, אז הוא סובל מתופעות כמו יובש בפה, ותופעות שניתן להוכיח אותן ולמדוד אותן, ולכן מה, כמובן? הוא יקווה קביעה גדולה יותר. אם הוא בטוח בעצמו ונינוח, אז הלשון שלו תהיה רטובה, ולכן הקביעה תהיה בדרגה פחותה. אם הוא מתוח, אז הוא אוכל לחם וגבינה, הוא יחנק. אם הוא רפוי, אז הוא יאכל ויסבע. וכדומה, וכן הלאה וכן הלאה. זה העיקרון שפחות או יותר, כן, איך הגענו לזה? כלומר, מכונת אמת עובדת פחות או יותר על אותו עיקרון. דהיינו, מחברים כל מיני מכשירים שבודקים זיעה, ובודקים דופק, ובודקים לחץ דם, ובודקים כל מיני תגובות פיזיולוגיות, והנחה היא שכשאדם משקר, אז הגוף שלו מגיב בהתרגשות, וזה ניתן למדידה. ואם הוא דובר אמת, אז הוא רגוע, ולכן אפשר בהחלט לדעת שהוא דובר אמת. זה פשוט לא יאומן, כלומר, מה פשוט לא יאומן? המכונה הזאת היא אורדל מודרני. פעם עשו את זה עם כביעות ועם מתכת לוהטת, היום עושים את זה עם אלקטרודות שמחוברות לגוף ועם חוטים חשמליים. זה ממש אותו דבר, כלומר בעיקרון. מה הבעיה עם זה? מה? שאלת זה לא תמיד נכון, כלומר יכול אדם להתרגש מאוד מעצם הבדיקה, ולמרות שהוא דובר אמת, אבל הוא אדם מאוד רגיש מבחינה עצבית ומבחינה נפשית, ולכן הוא יגיד כאילו הוא משקר. אבל אני רוצה להגיד כאן, יש הרבה משפטנים מודרניים שמסתייגים מאוד מהבדיקה במכונת אמת. אגב, אחד מהם זה יקירנו אליקים רובינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, שלא היה מוכן אף פעם להיבדק במכונה הזאת, והוא חושב שהיא פסולה ממהותה. וההסתייגות היא הסתייגות עקרונית פילוסופית. אמת ושקר הם לא דברים שניתן לחמת אותם, לאמת אותם באמצעות מכשור אלקטרוני. אמת ושקר שייכים לתחום אחר בחיים האנושיים. רק הלב יודע אם הוא מרמה, משקר או דובר אמת, והמחשבה שניתן להוכיח את זה באמצעות מכונה תהיה משוכללת. אמא של המשוכללות היא כמעט פגיעה בצלם אלוקים של האדם. גם רובינשטיין חושב ככה, זה לא, זה מה שהוא חושב, לכן הוא מתנגד לזה. זה משהו עקרוני, חוץ משאלת הטעויות. זה לא רק שאלת הטעויות, מתברר למשל שאדם יכול לאלט את עצמו לרמות את המכונה, או שיש אנשים שמושגי האמת והשקר אצלם, אדם שמשכנע את עצמו בשקר שהוא משקר עד שהוא לא מגיב בכלל בשום מתיחות, כי הוא שקרן פתולוגי והשקר אצלו הוא אורח חיים, ולהפך שהוא אומר אמת אז המכונה תתחיל זה לא מקובל אצלו להגיד את האמת, וכן הלאה וכן הלאה. הנושאים האלה קשורים למחוזות כאלה בנפש האדם ובמהות האנושית, שהניסיון למדוד אותם הוא עלבון, עלבון לאדם. ולכן יש התנגדות גדולה, ויש כאלה שרואים במכונת הפוליגרף איזשהו אורדל חשמלי בסך הכל, המשך של המסורת המשפטית הנלוזה שבדקה את אשמתם של אנשים באמצעות ברזל מלובן או באמצעות כל מיני דברים דומים. כן, זה היה הערת סוגריים בקשר לחלומות. אם כן, כמו שאי אפשר במכונה לדעת אם אדם דובר אמת או דובר שקר, ומה עובר לו במוח, ומה הוא חושב, ואי אפשר למדוד את הבחירה החופשית של האדם במכשירים חשמליים. מישהו כתב, אגב, ספר שנקרא "אין מידה לאדם". אולי ראיתם את הספר הזה, זה תורגם לעברית. טוב, שתראו את הספר הזה, תעיינו בו, הוא ספר מעניין. הוא בדיוק עומד על הנקודה הזאת. הניסיון לתאר את האדם, את הנפש, את היסודות הרוחניים והשכליים של האדם, באמצעות מדידות מדויקות, שכוללות, אגב, IQ, היום כבר לא כל כך משתמשים ב-IQ, ומודדות, זה קצת יותר נוגע לציבור היושב פה, את מה שעוד מעט יהיה כבר לא רלוונטי, את הפסיכומטרי. גם זה דבר, יצרו ציונים לשכל האנושי. אני 700, אני 800, אתה האדם העליון. 900, יש דבר כזה בכלל, אני לא יודע. לעומת זאת, אני 500. טוב, טוב, 500 זה ממוצע, מה זה בערך, אדם ממוצע, 400, מסתכלים עליך, כאילו אתה, מה, זה פשוט, זה ביזוי צלם אלוקים של האדם, הדבר הזה, המבחן הפסיכומטרי. חוץ מכל החסרונות שציינו בו חכמים שונים, הדבר הזה שנותנים לאדם איזה מספר, מצמידים לו מספר, ולפי זה ערכו הרוחני בחברה, לא ערכו הכלכלי. אדם אומר, אני שווה 2 מיליון, יש לי בבנק 2 מיליון. שלישי אומר, מה זה מיליון? לי יש 100 מיליון. זה דברים שניתנים למדידה, אבל שכל, אינטלקט, שנמדד במספרים, זה אלבון, אלבון. אין מידה לאדם. אין מידה ואין מדידה לאדם. לא לאינטליגנציה, למרות ש... אתם מבינים, אני מבין את האוניברסיטאות, למרות, אותנו הפילוסופיה שלך לא מעניינת, אנחנו רוצים תלמידים טובים, זה מה שמעניין אותנו. אנחנו רוצים שלחוגים הנדרשים והטובים יגיעו מיטב התלמידים, אז אתה יכול לתת לנו הרצאות בפילוסופיה, אז אנחנו נעשה את העבודה שלנו. מי יודע כמה גאונים שרצו ללמוד מקצועות דווקא חשובים שהיו יכולים לתרום בהם, אני לא מתכוון למשפטים, מקצועות אמיתיים, אולי רפואה, אולי זה, משפטים לא צריך אינטליגנציה בכלל, אבל מי יודע כמה אנשים טובים שהיו יכולים להיות רופאים מעוללים לא הפכו להיות רופאים בגלל שהפסיכומטרי שלהם היה נמוך מדי, ולכן הם לא התקבלו ולא לא הפכו להיות רופאים, אלא הפכו להיות נבח מורים, שבשביל זה בכלל לא צריך אינטליגנציה ולא צריך פסיכומטרי, זה ידוע. טוב, הבנתם את עמדתי. כל זה היה בסוגריים בקשר לבדיקת חלומות, ואמרנו שניתנת לנו הזדמנות נדירה בסיפור שלנו לראות חלום כפי שהחולם ראה אותו. למה זה הזדמנות נדירה ולמה זה חשוב כל כך? כי מתברר שהחלומות עוברים סינון. כאשר החולה מתעורר ומספר את החלום שלו, אז הוא לא מספר מה שהוא ראה, הוא מספר מה שהוא התרשם, כי הוא שכח אולי חלק מהחלום, כי הוא רואה, הוא מספר דברים שהם בנויים, שהם תבנית האישיות שלו וכלי התפיסה שלו, ואילו החלום האמיתי הוא תמיד אחר ממה שהחולה מספר לנו. אז מה המשמעות של הדבר? ההבדל הזה בין החלום האמיתי לבין החלום המסופר, מה המשמעות שלו? איפה הוא יכול להיות משמעותי? אז בואו נשאל, לגבי הפסיכולוג זה יכול להיות משמעותי? כן, בהחלט, כי הפסיכולוג היה מאוד רוצה לדעת אם הוא פסיכולוג פרוידיאני, דיברנו כבר על פשר החלומות של פרויד, הוא היה מאוד רוצה לדעת להכיר באמצעות החלום את מה? את התת מודע של האדם. בשביל זה הוא היה צריך מסך ולהיות שותף בלתי אמצעי בחלום, אין דבר כזה. אז הוא נאלץ תמיד לשמוע את החלום מפיו של החולם. אבל כשהחולם מספר את זה, הוא כבר מעביר את החלום בביקורת של המודע של האדם. אתם מבינים את הבעיה? זה תמיד צריך לקחת בחשבון. אם החלום לפי פרויד הוא ביטוי לתת מודע, אז הסיפור שלו הוא כבר עיבוד מודע של האדם את מה שהוא ראה. זה קצת מוריד את הערך של החלום. אז בכל אופן, אם הוא יספר לנו והסיפור יהיה כן, יהיה כן ויהיה מרשים, ואנחנו נרגיש שיש בו יסוד של אמת, זה בכל אופן נותן לנו איזו גישה לפינות החשוכות בנפש האדם. זה לגבי חלום פרוידיאני. מה לגבי חלום סמלי נבואי, שכך החלטנו לקרוא את החלומות בסיפור שלנו? מה? גם הנקודה היא מאוד חשובה, למה? כי אם הוא סמל נבואי שבא לאדם מבחוץ, זה חלום שקראנו לו בשיעור שעבר, חלום חיצוני, בניגוד לחלום הפנימי שהאדם חולם אותו מתוכו עצמו, אז חשוב מאוד לדעת מה? מה האלוקים הראה לפרעו, ולא מה פרעו ראה במה שהראו לו, זה שני דברים שונים. יכול להיות שפרעו מפספס חלק ממה שהראו לו. תמיד הסיפור של החלום הוא כבר התחלת פירוש, כבר התחלת הפירוש של מה שהחולם ראה. גם אם החולם לא מבין את החלום שלו, כשהוא מספר את החלום הוא כבר מתחיל לפרש אותו. וזה המקרה היחיד שהתורה נתנה לנו גם את החלום האמיתי וגם את הסיפור שלו בפי החולם. זה מקרה מאוד מעניין. עכשיו בואו נזכור רק חוץ מאשר אצלנו שיוסף שמענו את החלומות שלו מפיו עצמו ושר משקיע ושר עושים מפיו עצמם. איפה יש לנו עוד חלומות בתנ"ך? איך? אליפז. שוב, אתה בפעם השנייה אתה נופל בדבר הזה שאני מזהיר מפניו. אליפז הוא נביא. כלומר, איזה נביא ומה נביא כשלימן ספר איוב נדון בזה, אבל הוא לא אומר, אני ראיתי איזה חלום במובן שאנחנו מדברים בו. הוא מתאר את חלומו הנבואי. בפירוש, הוא אומר את זה. איזה עוד חלומו? נכון, גדעון שומע את מדייני אחד מספר לחברו מה הוא חלם ערב ההתקפה של גדעון על המדיינים, נכון? עוד? בסדר, טוב, אמרנו כבר. מה? איפה יעקב? אתה לא היית פה כנראה, אני לא יודע מה אתם... מי? מי? טוב, וצריך לבדוק את החלום הזה, מה המשמעות שלו. אבל יש לנו חלומות מאוד מפורסמים בספר דניאל, חלומות של נבוכדנצר. חלומו של נבוכדנצר דומה קצת לזה של פרעה, כי הוא גם פונה לחרטומים, אבל יש לו רק בעיה, הוא לא זוכר מה הוא חלם. והוא דורש מהחרטומים לא רק שיסתרו לו את החלום, אלא שקודם כל יזכירו לו מה הוא חלם ואז יסתרו לו. והם נבהלו, הם יודעים לסתור חלומות, אבל הם לא יודעים לשחזר חלומות, בלי שהם, ואין להם את הבדיוק, זאת הבעיה, אין להם את המסך. של זה, אז זה באמת קצת במקרה מיוחד. אז רק דניאל, שנקרא לנבוכדנצר, הוא יודע לספר לו מה הוא חלם. אז באמת עלינו לשאול איפה לשים את הסיפור של דניאל על החלום שחלם נבוכדנצר. לכאורה זה דומה למקרה שלנו. דהיינו, דניאל הרי לא היה, מאיפה הוא יודע את זה? הוא יודע את זה מרוח הקודש שבו. אז מרוח הקודש שבו פירוש הדבר שהתורה מספרת לנו מה נבוכדנצר חלם, ולא החולם עצמו. טוב, על כל פנים, נשאלת השאלה מה זה נותן לנו לסיפור שלנו. העובדה שחלומות מסופרים פעמיים, פעם מפי התורה, בלשון התורה, ופעם מפי פרעה. מה זה נותן לנו? מה זה מחייב אותנו? להשוות את שני החלומות אלו לאלו. את החלומות לסיפורם, זה מה שזה מחייב אותנו. ולמצוא את ההבדלים. ועכשיו אנחנו שואלים, אפריורי, בלי שעשינו את העבודה, האם יוסף פותר את החלומות המקוריים, או יוסף פותר את החלומות המסופרים? ברור שהמסופרים, כי יוסף הוא לא דניאל. אין לו אלא את מה שפרעה סיפר לו. את החלום עצמו יוסף לא יודע. כמו שהוא לא יודע מה ראו שר המשקים ושר האופים, אלא מה שהם סיפרו לו. וכאן נשאלת שאלה גדולה, האם ייתכן שלסיפור של פרעה יש השפעה על דרך הפתרון? שמתה את הפתרון לכיוון מסוים, שאלמלא יוסף שמע את החלום מפרעה אלא היה שומע את החלום מהתורה, יכול להיות שהוא היה פותר את החלום בדרך שונה? אלה שאלות מאוד מאוד, מאוד חשובות ומעניינות בסיפור שלנו. מכיוון שאמרנו שהמספר את חלומו הוא כבר מתחיל את הפתרון, אז הוא בעצם מתווה לשומע איך ללכת באיזה כיוון לפתור את החלום. לעומת זאת, יכול להיות שאם הפותר היה רואה בעצמו את החלום הזה על מסך, יכול להיות שהוא היה מחליט לפתור את זה בדרך קצת שונה. מה דעתכם על הרעיון הזה? רעיון מבהיל. בואו נחזור לפסיכולוגים. סיפרתי לכם על התוכנית של פתרון חלומות ברדיו כל שבועיים או כל שבוע או לא יודע כמה זמן, ותמיד אני תמעתי על הדבר הזה, איך הפסיכולוגים הולכים לפתור חלום שהם לא יודעים אותו אם הוא אמת, אולי הוא מרמה אותם. אני שומע שם סיפורי חלומות כאלה, אני אומר, זה לא יכול להיות, אנשים סופרים רבע שעה חלום מפורט, אולי יש אנשים שזוכרים את החלומות יותר ממני, אבל זה דבר תמוה. ומה התשובה? לפסיכולוגים לא אכפת, יכול להיות שהמצאת את הכל, אבל אם המצאת סיפור כזה, זה טוב כדי לנתח מי אתה ומה אתה. כלומר, הסיפור, גם אם סיפרת חלום שראית והוספת פרטים ושינית פרטים, וגם אם המצאת, זה מלמד עליך. סיפור חלומות גם הוא מכשיר ביד הפסיכולוגים ללמוד על האדם. מה אכפת להם, מה מבחינה מדעית במרכאות, מה באמת חלם האדם? חשוב להם מה הם שומעים מפיו. ולהפך, מפיו דווקא, אפילו אם הוא מספר את החלום בדרך פרשנית, הפרשנות הזאת יכולה ללמד על האישיות של האדם הרבה מאוד. חייצא בזה אנחנו מדברים על פרעו. יוסף אין לו אלא את פרעו, אין לו את מה שהתורה נתנה לנו, את הלוקסוס, לעמוד על חלומו המקורי של פרעו. יש לו רק את מה שפרעו סיכון. טוב, רבותיי, זה אתגר רציני מאוד מה שעומד לפנינו. אני רוצה לומר לכם שמישהו... כן, מה השאלה? אז מה זה אומר? זאת שאלה מעניינת. טוב, אז בדיוק אני הולך, כן.
הוא אמר את זה במיני עומד בהשפת היום, והוא
אומר, תפס
לא
ידעתי לשמע,
אני לא
ידעתי לשמע, אתה חלמת, אני זוכר לך. טוב, מאיפה אתה לוקח את זה? עומד פה הדרשה, מה המקור? כלומר, איפה רואים בדברי יוסף בסיפור הזה, שהוא פותר דברים שלא מופיעים בחלום של, בסיפור של פרעה, אלא בחלום האמיתי של פרעה? אז איך אנחנו יודעים, איך הדרשה יודעת לדרוש דרשה? אני לא יודע, אני לא מכיר את הדרשה הזאת. היא מעניינת של עצמה, שיוסף יודע מה שפרעה לא יודע. זה מעניין. זה קשור לשאלה ששאל החבר שלפניך, שאם יוסף פותר את החלומות ברוח הקודש, אז מה אכפת לו מה פרעה חולם? הוא יודע ברוח הקודש, אבל זה אין לנו ידיעה שהיכולת של יוסף לפתור את החלום הייתה כמו של דניאל. כלומר, לדעת מה החולם חלם. מפה נראה שיוסף יודע לפתור לפי מה שמספרים לו. טוב, אני רוצה לומר לכם, שעבודה רצינית נעשתה בתחום הזה של הסיפור שלנו על ידי יהודי בשם ברוך ברמן, זיכרונו לברכה. הוא כתב מאמר על הנושא הזה. ברוך ברמן עלה מברית המועצות לפני בגלי העלייה הגדולה, והיה עילוי, עילוי ממש, שבברית המועצות גדל ללא שום יהדות וללא עברית וללא שום תורה, ובכוח עצמו למד עברית ולמד תורה ונהיה מורה קודם כל ברוסיה עוד בתקופה שהיה בקנה ללמד עברית והשלטונות רדפו אנשים כמותו ובסוף עלה לארץ והתיישב בגוש עציון באלון שבות. אני לא הכרתי אותו למרות ששנינו היינו מרצים במכללת הרצוג, לא יצא לי להכיר אותו באופן אישי, והוא הספיק לכתוב כמה מאמרים מאוד מעניינים. הוא עסק במקרא, אבל הוא היה ממש יהודי שבנה את עצמו בגיל מבוגר והפך להיות יהודי בן תורה, תלמיד חכם, חוקר, ממש אדם מיוחד במינו, ובגיל מאוד צעיר נהרג בתאונת דרכים בגוש עציון בסיבוב אלעזר, אתם יודעים מה זה סיבוב אלעזר, שם הוא נהרג, משאית נכנסה ברכב שהוא נהג בו והוא נהרג על המקום, והשאיר אחריו יבול ספרותי של מאמרים וניתוחים ופרקי הגות, היה אדם חושב. ובספר הזיכרון שלו, ספר הזיכרון שהוצא במותו, שהוא כולל ברובו מאמרים שהוא בעצמו כתב, מופיע מאמר בשם ואין פותר אותם לפרעו, חלום ומדיניות בפרשת מקץ. ברמן, זיכרונו לברכה, ערך השוואה מפורטת בין החלום כפי שהתורה כותבת אותו לבין החלום כפי שפרעו מספר אותו, וגילה שיש שיטה ברורה של הבדלים, כלומר לא הבדל אחד ולא עשרה הבדלים, אלא יש בכמה עניינים שיטתיות שמבחינה בין, בין החלום לבין הסיפור של החלום. עכשיו הוא ניתח את ההבדלים והגיע למסקנה מה בין החלום לבין סיפורו, או מה, איך פרעו באמת מפרש את החלום. אחר כך הוא הניח את ההנחה שאמרתי לכם שהיא בניגוד להנחה שהבאת עכשיו מהדרש, שהוא הפסק פתר את החלום לפי מה שהוא שמע מפרעו, והגיע למסקנה המופלגת, המדהימה, שפכה בחינה מדוקדקת, שהפתרון של יוסף לחלום של פרעו לא היה נכון. למה? הוא אומר, אני יש לי אפשרות שלא הייתה לי יוסף. מהי? התורה נתנה לי, הקורא, אפשרות שלא נתנה לי יוסף, והיא לראות באמת מה באמת פרעו חלם ולנסות לפתור את זה פתרון מקורי, של החלום המקורי. וכשאני מסתכל על מערכת השמאלים בחלום המקורי ואיך שפרעו פתר את זה, זה לא אותו דבר. וכיוון שכך, לדעתו, יוסף לא פתר את החלום נכון. אז מה הקושיה על התזה הזאת? הרי זה קרה. מה אתם חושבים, מה הטענה שלו הייתה? מה? מה הולך לפי הפתרון? מה, בצורה מיסטית אתם קובעים את זה או בצורה רציונלית? אז התשובה היא, תקשיבו היטב למה שהוא אמר, הוא אמר את זה כמובן תחת החוויה הקומוניסטית שממנה הוא בא. הוא טען שהפתרון של יוסף הגשים את עצמו. לא בכוונה, אבל לא שיוסף איזה משהו ארמומי פה, אלא שסוג כזה של פתרונות חייב להגשים את עצמו. למה? מה הנקודה לדעתו שהיא יוצרת הגשמה עצמית של החלום כפי שפרעו סיפר אותו? לא, שנות הרבה. לדעתו, מה? איזה צעד שהוא נוגד את הכלכלה החופשית מתואר בסיפור שקראנו, שהוא עלול להעביר אהב על הארץ באמת. ניקול, כן, שליטה כלכלית, שליטה ממשלתית על היבול, וצבירה כל יתרות היבול, היא שהביאה רעב על הארץ לדעתו. כלומר, ברגע שהממשלה מתחילה להתערב יותר מדי, לוקחת מיסים כבדים, לא מאפשרת סחר חופשי בתבואה, ומתחילה לאגור כמויות אדירות של תבואה בשער שהיא מחליטה עליו, יבוא רעב על הארץ. זה רק עניין של זמן עד שהרעב יגיע. זה אחת הקושיות שיש על המאמר שלו. יש הרבה קושיות על המאמר שלו. אבל אנחנו צריכים, כדי לדון על המאמר שלו, אנחנו צריכים להבין מה בדיוק עשה, ולשם כך צריך לקרוא את המאמר הזה. יש לי פה כמה תפסים, אבל אני לא יודע, זה לא יספיק פה לכל הציבור התפסים האלה, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה במסגרת הזאת, אלא תצטרכו לקרוא, אני קיצרתי את המאמר, אז הבאתי רק חלק. המאמר הוא מאמר ארוך, מדהים בנועזות שלו. כלומר, זה טענה נועזת מאוד. עכשיו, זה לא, תשמעו, אני טוען שיוסף לא הבין את החלום, כי הוא הבין את החלום, אבל כפי שפרעה מסר לו את החלום. ולכן הוא אומר, התורה מעריכה וכותבת את זה פעמיים, כדי שתדע שזה לא מה שבאמת פרעה חלם. ועכשיו, הטענה הזאת שיוסף במדיניות שלו הביא רעב על ארץ מצרים, היא טענה די מדהימה. כן? כי באמת, מה גרם את הרעב במצרים? התורה לא אומרת. מה יבור, לכאורה, מה גורם רעב במצרים? והמצרים היא ארץ שיושבת בעמק שופע מים, שופע אדמה פוריה, עם כמה יבולים בשנה, מה שאין פה בארץ שלנו, שתלויה בגשמים, מה גורם רעב בארץ? בדרך כלל התשובה המתקבלת היא, מה? מה גורם רעב בארץ מצרים? אין אקלים. קודם כל, אין גשמים לא יורדים במצרים. כלומר, כמות הגשמים שיורדת במצרים היא קרוב לאפס. האקלים שם חם ויבש, אקלים מדברי. מצרים היא ארץ מדבר. מה יש לה? יש לה את עמק הנילוס. כל מצרים זה בעצם פרוך אחד ארוך, שבקצה שלו מתרחב, שם הראש של הנחש המצרי, ומצרים כולה ארץ כמו נחש. מי שמסתכל על זה במפה או במטוס רואה את זה. מצרים כולה מרוכזת סביב עמק הנילוס, הוא מצרים. אז מה יכול לגרום לרעב במצרים? מה? מזיקים. מה פתאום מזיקים גורמים לרעב? התשובה היא, תקשיבו היטב, אתם צריכים לדעת פרק בכלכלה המצרית. עמק הנילוס, במרכזו זורם נהר שהוא מהנהרות הגדולים ביותר בעולם, גם באורכם, גם ברוחבם, גם בכמות המים הזורמת השופעת בהם, זה מהנהרות הגדולים ביותר בעולם. אני לא יודע אם הוא השני בגודלו בעולם או השלישי. מה? המזון הוא המה? הוא הכי הגדול. אבל זה לא, אז אני נוסעו אחד מהנהרות הגדולים בעולם, אחד מהשלושה, מהארבעה. בקיצור, עכשיו ככה, מה שמאפיין את הנהר הזה, זה שיש לו תקופות שבהן הוא עולה על גדותיו, הוא מציף שטחים עצומים בעמק. אגב כך, הוא משאיר בעמק הנילוס אדמה, אדמת סחף טובה. כלומר, הנהר הזה עושה לא רק משקה, הוא גם מדשן. שתי פעולות בנהר אחד, משקה ומדשן. ולכן המצרי, העמק הנילוס מתחדש כל הזמן, האדמה מתחדשת שם כל הזמן, וההצפה הזאת של הנהר גורמת, מנצלים את המים באמצעות מערכת מסובכת של תעלות להשקיה של שטחים נרחבים בעמק הנילוס ללא צורך בשאיבת מים אפילו. כלומר, בתקופות שלא היה שאיבת מים, לא היו משאבות, הנהר עצמו עולה על גדותיו ומציף קילומטרים על גבי קילומטרים מימין ומשמאל בשתי גדותיו, ומרווה את האדמה, מחדש את פניה, זה נותן המון מים, כך שבעמק הנילוס לא קוצרים פעם בשנה, קוצרים פעמיים בשנה. כלומר, יש שם שני מחזורי יבול, זורעים וקוצרים פעמיים בשנה, בגלל שפע המים והאדמה הפוריה של העמק הזה. מה מקורותיו של הנילוס? מה? באתיופיה, באגם ויקטוריה, באזור המונסון, הוא מגיע מקו המשווה. מאזור קו המשווה ששם יש גשמים של... בקצור, מקורות לכאורה בלתי נדלים. זה לא כך. כאשר במקורות הנילוס, בקו המשווה, הגשמים מתמעטים, מאיזושהי סיבה, כשיש בצורת אפילו שם, פני הנילוס יורדות, ואז היכולת שלו להציף שטחים נרחבים בעמק הרחב שמקיף אותו, מצטמצמים מאוד. והוא לא מציף את השטחים האלה. השטחים האלה בלי מים, מה קורה להם? מתייבשים, מתייבשים והופכים להיות מדבר, כמו שכל מצרים היא מדבר. אתה עוזב את עמק הנילוס ועולה מעלה, מדבר מימין, מדבר משמאל, אי אפשר לעשות שם שום דבר. ברגע שפני הנילוס, אין לנילוס את כמות המים הדרושה כדי להציף את כל השטחים של העמק הגדול הזה, אז בעצם החקלאות של מצרים מתייבשת. החקלאות של מצרים מתייבשת, שורר רעב. יש לכם עצה? יש לכם עצה? מה עושים נגד דבר כזה?
להעמיס
אותה. מה? אי אפשר, זה לא, זה העמק, העמק הוא, מה, תעמיק אותם ל-100 מטר, 200 מטר, מה, על מה אתה מדבר? סכר. זה דבר, רבותיי, שכמובן לא יכלו לעשות בימים קדמונים כנראה, רק במצרים המודרני, עשו סכר. באסואן, אסואן נמצאת בנילוס העליון בגבול של מצרים עם סודן. סכר הנילוס, בדיוק זאת הייתה המטרה שלו, לשלוט על כמות הזרימה ביאור בנילוס בצורה כזאת שאפשר יהיה לבסס את הזרימה ולגרום לכך שהנילוס לא ירד בצורה מאיימת על החקלאות המצרית. אתה אוגר אוגר, אוגר, אוגר את המים, ואז אתה משחרר אותם. זה הסכר, שוב, כמו שהנילוס הוא אחד הנהרות הגדולים בעולם, אז סכר אסואן הוא אחד הסכרים הגדולים ביותר בעולם. מי בנה אותו? הרוסים בנו אותו. מתי בנו אותו? בשנות ה-60, או אולי אפילו התחילו בשנות ה-50 כבר. נאצר, אתם שמעתם על נאצר, או שאתם הדור שלא ידע את נאצר. מצר היה מנהיג מצרים, הוא יזם, הוא בנה, הוא, כלומר, הרוסים, בנו לו את סכר הסואן, סכר אדיר, שהופך להיות, אגב, איום על מצרים מבחינה מסוימת, מכיוון שנניח שאתה אוגר שמיים ואז מפסים את סכר הסואן, כל הכפרים על גדות הנילוס יכולים פשוט לצוף. זאת אומרת, אתה יכול לגרום לשיטפון במצרים עם סכר הסואן. זה סכר בעייתי גם קצת, מבחינה ביטחונית. באמת, נאצר דרש מהרוסים, כשבנו, אני כמעט זוכר את זה, הוא דרש שיבנו את הסכר בצורה שהוא יעמוד לפני כל הפצצה הישראלית. ואומרו לו שהם לא יכולים, שזה בלתי אפשרי. כן? על? תחול. תחול, כן. עכשיו, חוץ מסכר, יש עוד עצה. הנילוס עובר הפרשי גובה ניכרים מחלקו העליון הסמוך לסודן עד חלקו התחתון הסמוך לדלתא. הפרש של מאות מטרים. הוא יורד, אמנם לאט מאוד, אבל הוא יורד ויוצר הפרש גובה עצום. עכשיו, מה שאפשר זה לחפור תעלה מקבילה לנילוס, נגיד מגובה מסוים, שתעבור בשיפוע מתון יותר מעל גבי הנילוס. האם אתם מבינים מה שאני מדבר? את לא מבינים? אני מדבר עברית פשוטה. טוב, אז אני אגיד לכם, ככה עשו הירדנים ביחס לירמוך. יצא לכם לאחרונה לנסוע בכביש הבקעה, או שאתם נמנעים מלנסוע בכביש הזה, מפחד האינתיפאדה. אם יצא לכם לנסוע בכביש הבקעה, אתם יכולים לראות מחזה קשה. החלק הירדני של בקעת הירדן הוא פורה ושופע ירק וכפרים מדהים. החלק הישראלי של בקעת הירדן, כלומר זה שהוא חלק ממה שמצנע וברק רוצים לתת לפלסטינאים, אז אני לא רוצה לקרוא לזה ישראלי, החלק הפלסטינאי של בקעת הירדן נקרא לזה, הוא שומם, צחיח, פה ושם יש יישובים, אבל אין בכלל להשוות את בקעת הירדן שלנו לבקעת הירדן שלהם. תסעו פעם את איש הבקעה ותראו כמה מצער לראות את התופעה הזו. זה לא כל כך מצער, כי שתי גדות לירדן זו שלנו זו גם כן. אבל עכשיו לא נדבר על זה. הסיבה לכך היא כפולה. סיבה אחת היא שהאדמות בחלק המזרחי של הירדן הרבה יותר טובות ופוריות ומשובחות מהאדמות בחלק המערבי. אינני יודע בדיוק מה הסיבה לכך. אבל בשנים האחרונות יש לזה סיבה נוספת. הירדנים משכו תעלה מהירמוך. הירמוך זה הנהר השופע שמהווה את אחד המקורות העיקריים של הירדן, שבא ממזרח למערב ונשפך לירדן באזור אל חמה. האם אתם יודעים על מה אני מדבר? תודה. זה נהר גדול מאוד, נהר הירמוך. נהר שהוא אחד המקורות העיקריים של הירדן. והוא נשפך לירדן, כמו שאמרתי, באזור אל-חמה, שאת הירמוך שם מפגש הגבולות, אגב, בירמוך נמצא מפגש הגבולות, ישראל, ירדן, סוריה. עכשיו, הירדנים עשו דבר מאוד מאוד פשוט וגאוני, להסכמת ישראל, אגב, ישראל הסכימה למפעל הזה, הם פשוט היטו את הירמוך, חלק מהירמוך, היטו אותו בנקודה גבוהה יותר מהנקודה שבה הוא נפגש מהירדן, וחצבו תעלה שבה הם הזרימו את מי הירמוך במקביל לירדן, אבל הרבה יותר גבוה. כלומר, המים של הירמוך זורמים עכשיו מוטים לתעלה שנמצאת במקביל לירדן, זורמים לים המלח, אבל בגובה של אני לא יודע כמה, והמים האלה שבתעלת הירמוך הם המקור לכל החקלאות של בקעת הירדן בצד המזרחי. שפע מים. הבקעה הזאת שלא היו בה הרבה מים הפכה להיות לבקעה שאפשר להוריד בכוח הגרביטציה את המים מהתעלה הזאת, תעלת הירמוך, וזה מה שמצמיח את כל בקעת הירדן. זה הפך את בקעת הירדן ממש לגן פורח, המקום העשיר ביותר והפורה ביותר של הממלכה ההשמית, בת בריתנו שעשתה איתנו שלום. זה מה שהפך את הרצועה הזאת. עכשיו תשימו לב, רעיון כזה יכול להיות גם בנילוס. דהיינו, כדי למנוע את הבעיות, את התלות שלך בנילוס ובגאות שלו, אתה יכול למתוח תעלה מהחלק העליון של הנילוס, כשהנילוס נמצא בגובה, ולהזרים את המים של הנילוס מעל הנילוס הקיים ובמקביל לו, כן? בצורה כזאת שאתה תוכל להוריד מהתעלה הזאת מים בכוח הגרביטציה ולהציף שטחים בעמק הנילוס. תעלה כזאת אכן קיימת במצרים, תעיינו באטלסים ותגלו אותה. תעלה כזאת אכן פונה מהנילוס העליון באיזשהו שלב וזורמת לאורך הנילוס מצידו ה... נו, מאיזה צד? מצידו המערבי. הנילוס כידוע זורם מצפון לדרום, ויש לו גדה מזרחית וגדה מערבי. אז מה? מדרום לצפון כמובן. יש לו גדה מזרחית וגדה מערבי. עכשיו תסתכלו באטלסים או במפה ותראו איך קוראים לתעלה הזו. שמה הרשמי הוא בחר יוסף, תעלת יוסף. חומר למחשבה. טוב.